אהלן ליאור, מה נשמע?
אני בסדר, בסדר גמור, והאמת שאפילו נפגשנו ממש לפני יומיים שלושה, בכנרת.
נכון, נכון. עשינו מין סימולציה תחרות, לא יודע איך תקרא לזה.
עשינו אימון, שחינו, רחבנו, רצנו בכנרת על המסלול.
כן, בדיוק. אבל רגע, תן לי להתחיל ממשהו אחר, עד שהגעתי לכנרת. קודם כל, הייתי שם כבר, לא יודע, מיליון פעם בחיים שלי, אתה יודע, בחוף צמח, אבל יצאתי מהבית בבוקר, ותקשיב, היה ערפל מטורף, באמת, ערפל שאני הרבה זמן לא זוכר משהו כזה, פשוט לא ראיתי כלום, אתה יודע, אני 2 מטר לפני הרכב שלי, לא ראיתי כלום, איכשהו בדרך לכנרת התברברתי, זוכר, התקשרתי לך באיזה, מתי זה היה? 5 בבוקר, בטח חשבת שאני בא להגיד לך, ליאור, לא קמתי או משהו כזה, נכון?
האמת לא, לא חשבת, לא, לא, האמת לא, לא ידעתי, כאילו, אבל כן, בסדר, אתה יודע, מה שנקרא רפל בקידבן.
כן, אז אתה הוצאת אותי משם, בסוף נפגשנו בזמן. טוב, אז כמו שאמרת, אז הלכנו לשחות בחוף צמח. האמת שהיה שם עוד קבוצות שהתאמנו, האמת ששיפתי אותי, זה היום שישי. בדרך כלל יום שישי פחות אנשים מתאמנים שם ככה, היה שם די הרבה אנשים. אז היה שם צפיפות על יש איזה מצוף מרכזי שכולם שוחים אליו, ושם קצת צפיפות. אז החלטת לקחת אותנו למצוף אחר, שעד היום אני לא יודע איפה המצוף הזה.
כן, כן, כן.
ניסיתי לשחות איתך, זה היה קשוח, אבל כן, זה נגמר.
שמע, יש לי עוד יתרון אחד עליך, נשאר לי עוד יתרון אחד עליך, וגם הוא כבר הולך ונעלם, אז אני חייב לנצל אותו. לא, האמת, שחית, סבבה. אני עדיין חושב שיש לך פער בין הבריכה למים הפתוחים, אבל אני חושב שזה משתפר.
כן, לאט לאט אני עובד על זה. אז יצא לנו איזה 9 שחייה, יצאנו ואז הלכנו לרכב שם 2 סיבובים על המסלול, סיבוב אחד יותר רגוע, סיבוב אחד יותר חזק. שמע, קודם כל אני מת על המסלול הזה, אתה יודע, כל שנה להגיע לשם, ותקשיב, זה מסלול מהיר בטירוף, נכון, יש שם קצת עליות, אבל אתה יודע, לפחות ביום שישי שהיינו כמעט לא היה רוח, אולי ממש ממש קצת, אתה פשוט טס שם.
כן, כן, זה מסלול מאוד מהיר, במיוחד עכשיו אחרי שסידרו את הכביש, אתה יודע, רוב הכביש הוא חדש והוא מעולה. יש שם, אתה יודע, כמה גבעות, אבל זה גבעות קטנות, אפשר לגייץ אותם, רוב האנשים יכולים לרכוב את זה אפילו על פלטה, ואתה יודע, זה לא משהו משמעותי, בוא נגיד, אם עכשיו אתה מביא איזה מקצוען ברמה הגבוהה, הוא רוכב את זה בפחות משעתיים את החצי הזה.
כן, כן, חד משמעית. רגע, לפני שאני ממשיך, יש דבר שתמיד מדאיג את כולם, שזה טמפרטורת המים, נכון? יהיה חליפות, לא יהיה חליפות.
כן.
אז אני זוכר את שנה שעברה, שוואו, המים היו קרים, אבל הפעם נכנסתי, ובאמת המים סבבה לגמרי, אני חושב שזה גבולי, ועדיין אני חושב שכן יהיה חליפות.
תראה, אבל המים אני חושב עכשיו לפי מה שהסתכלתי בגוגל, 22 מעלות, האמת לא הסתכלתי בגרמין אחרי ששכין אפשר להסתכל מה הוא אומר הטמפרטורה, כי הגרמין די מדייק בקטע הזה. אם זה 22 מעלות עכשיו, אנחנו משהו כמו עשרה לפני התחרות, ואמור להיות כמה ימים עכשיו די חורפיים, אני לא מאמין שזה יגיע ל-24.5.
כן, אני גם לא, אני גם לא. כן. אז זה די בטוח יהיה עם חליפות. שזה טוב לכולנו.
תלוי, לא בטוח. כן, אז רחבנו הקפה אחת רק כדי לראות את המסלול רגע, לראות ששום דבר לא השתנה וזה, ובאמת לקחנו אותה ברגוע, ואז עשינו הקפה אחת יותר, נקרא לזה, בעצימות רלוונטית לתחרות. זהו, ואז גם יצאנו לרוץ, עשינו בעצם 2 הקפות של הריצה, הריצה היא 4 הקפות, אז עשינו 2, רצנו משהו כמו 10 קילומטר. גם הריצה היא סופר מישורית, אין ריצה יותר מישורית מזה.
גם יחסית מבצל, וגם אני חושב שהתנאים היו מצוינים, לא היה חם מדי, היה קצת שמש, אבל לא, זוכר שנה שעברה בתחרות היה יחסית חמים.
כן.
אז בוא נראה, אתה יודע, בוא נחכה כנראה מה היו התנאים בתחרות, אבל כנראה שיהיה חמים, אבל באמת עכשיו היה ממש ממש סבבה.
בוא נגיד שבתנאים טובים זה מסלול לתוצאה. נכון שהשחייה בכנרת היא לא מאוד מהירה, אבל עדיין והרכיבה והריצה יש להם פוטנציאל להיות בעיניי מאוד מהירות. מי שאוהב מספרים ותוצאות וזה מדבר אליו, ולדעתי מסלול טוב לתוצאה.
כן, כן, לגמרי. קיצר, אני מקווה שאתה מודע שהדבר הכי שמעניין אותי בתחרות זה אתה, כן? אני בא רק בשבילך, רק בשביל לעקוב אותך.
כל השאר זה תפאורה. כל השאר זה רק הקרב בינך לביני.
אין לי אפילו מושג מי משתתף, אני רק יודע שאתה משתתף, ואתה, זה הדבר היחיד שבשבילו אני בא.
אם אתה לא מנצח אותי בחמש דקות, אתה צריך לפרוש מהענף.
תזכירו שליאור חוזר מפציעה גם, נכון? אז אני הולך לנצל את זה עד הסוף.
לגמרי.
סבבה. טוב, אחלה. אז בואו ניגש עכשיו לחלק המרכזי. בואו נדבר קצת על תחרויות שהולכות להיות, תחרויות שהיו.
אז קודם כל, תחרויות שהיו, היו כמה תחרויות מעניינות בעולם, עוד פעם מעניינות מי שאוהב סיבולת. אתה יודע, החל מהקייפ-אפיק שהיה בדרום אפריקה, מדינה שיש לנו יחסים מורכבים איתה בחודשים האחרונים.
מאוד.
אבל אתה יודע, הקייפ-אפיק זה בעצם הסוג של טור דה פרנס, או לא יודע, פריז דקאר של עולם אופני הערים. תחרות 8 ימים, זוגות, טובי המקצוענים משתתפים בזה, וגם, אתה יודע, מי שרוצה יכול תיאורטית להירשם, תחרות מאוד מאוד קשה, היו גם כמה ישראלים.
כן, שזה מפתיע אותי, כי אז אני חושב דיברנו על זה לפני איזה כמה חודשים, והייתי בספק לגבי זה שיגיעו לשם ישראלים, אבל וואלה, הגיעו ישראלים.
כן, אז אני עקבתי, הייתה תחרות מאוד קשה השנה, אני חושב מבחינת המסלולים וגם מבחינת הטמפרטורה, היה להם ימים שזה הגיע ל-40 מעלות, ואת הסטייג' שהיה אמור להיות הכי ארוך והכי קשה, למעשה קיצרו באיזה 15 קילומטר, כי זה פשוט היה כבר מסוכן. אבל אתה יודע, זה תמיד מעניין אותי לראות איך תחרויות כאלה מתקיימות במסלולים מאוד קשים, בתנאים מאוד קשים, בתנאים שבישראל היו מבטלים את התחרות. שם היום אחד קיצרו קצת מתוך 8. פה לא היינו קיימים שום תחרות בתנאים כאלה, אתה יודע.
כן, תמיד אני... קשה להסביר את זה. תמיד אנחנו רואים את זה בכל מיני תחרות בחול, שבאמת הם לא נדיר מאוד שמבטלים, נכון? כי פה חודלים בדרך כלל הדבר הכי קטן, גם דיברנו על זה כבר הרבה כאן, ושם באמת צריך משהו מאוד מאוד רציני שיקרה בשביל שהסטייג' יתבטל או היום יתבטל. תגיד לפני שממשיכים, רק היית שם גם בתחרות הזאת, זה מדגדג קצת לראות את זה?
מאוד מדגדג. תחרות מדהימה, אני אומר כל הזמן, שתי התחרות הכי מדהימות שעשיתי עד היום זה הוואי והקייפ-אפיק. כאילו, זה לא נופל מהוואי מבחינת העוצמת החוויה, גם הקושי והארגון וההפקה. וואו, זה סוג של אליפות העולם הלא רשמית במרתון אופני ערים, כאילו רב יומי, אין שאלה בכלל. אני לא יודע אם אני אחזור לתחרות הזאת, כי גם באמת זה מצריך הרבה הכנה.
גם לסיים אותה בחלק אחד, יאללה, זה גם סוג של אתגר, לא?
לגמרי. זה הרבה זמן, זה מאוד יקר. אני לא יודע אם אני אחזור לשם, אולי כן, אולי לא, אבל זה בהחלט תחרות שאני ממליץ לכל מי שאוהב אופני ערים והוא מתחרה וזה. אני טוען שאתה רוכב אחר לפני הקייפ-אפיק ואחרי הקייפ-אפיק, זה משנה אותך, זה מטורף, כאילו, זה כמו הוואי מהבחינה הזאת.
מגניב.
זהו, והיו עוד כמה תחרויות, אם כבר אנחנו מדברים על אופניים, אז בואו רגע נדבר על אופניים. קודם כל הייתה תאונה קשה מאוד לפני כמה ימים באיזה משומרות אופניים, וכמה מטובי הרוכבי אופניים בעולם נפצעו. אתה יודע, אפשר להתווכח למה קרתה התאונה הזאת, אני שמעתי כל מיני ספקולציות, גם בגלל מי וגם למה, אבל שמעתי איזה פודקאסט של יוהן ברוניל, שהוא בעיניי אחד המומחים בתחום, והוא אמר שהוא חושב שיש לזה קשר גם לבלמי דיסק אולי.
אה, באמת?
כן, כי הוא אומר שפשוט כולם בולמים ברגע האחרון, כי הם יודעים שהבלמים ממש טובים. וגם הוא דיבר על הכידונים הצרים, שהיום כולם רוכבים בכידונים פחות רחבים, ואז השליטה באופניים היא קצת פחות טובה. אז אתה יודע, זה מעניין. כאילו, האם יש יותר תאונות היום בעולם האופניים בהשוואה לעבר? אני לא יודע, לא מכיר את הסטטיסטיקה, אבל זה בהחלט תאונה עוד שינתה את עונת האופניים.
כן.
העולמית, כן. כאילו, מבחינת הרוכבים הבכירים, עד כדי כך.
מצד שני, יש כל כך הרבה ששמחים, אתה יודע, התפנו פתאום מקומות על הפודיום.
חד משמעית, ולפני זה ונארט הרי נפצע באיזה תאונה, אז בעצם... נכון. זה מביא אותנו אולי לפרי רובה שהתקיים בסוף שבוע האחרון, ביום שבת הנשים וביום ביום ראשון הגברים. אתה יודע, הנשים היה קרב די מעניין, והוא נגמר בעצם בסוף, כאילו בספרינט סיום, עם בעצם הרוכבות הבחירות, המועמדות, בוא נגיד, שמריון ווס חזרה לעניינים, וזה היה מעניין לראות את זה. והגברים היה ביום ראשון, שהיה די משעמם, כי יש איזה אחד, מייקל ג'ורדן החדש של עולם האופניים.
חזק מדי.
שאני כבר שנים אומר שעם כל הכבוד לאבנפול, פוגצ'ר ופידקוק ובן ארט וזה, אני עדיין חושב שוונדרפול הוא מולטי טלנט מטורף.
אבל כאילו. עדיין במרוצים חד יומי.
נכון. הוא עדיין לא עשה שום דבר באיזשהו גרנד טור וגם לא בנגש וזה, אבל תשמע, עדיין להיות רוכב כל כך טוב, נגיד בשלוש דיסציפלינות, כאילו סייקל קרוס, אופני ערים וכביש. וגם, אתה יודע, זה מרגיש כמו מישהו שבועט לשער, ולפני זה הוא אומר לשוער, תקשיב, אני הולך לבוא אותך לפינה הימנית למעלה, תהיה מוכן. ואז הוא בועט לפינה הימנית למעלה, והשוער לא מצליח לעצור את זה. כלומר, לכולם ברור שהוא יתקוף בכמה עשרות קילומטרים לסיום, וכולם מתכוננים לזה, ואז הוא עושה את זה, ואף אחד לא מצליח להגיב.
אף אחד לא יכול לעשות כלום.
כן. שמע, זה מטורף. אתה יודע, גם העומס המנטלי שהוא מתמודד איתו, וגם היכולות הפיזיולוגיות שבוע אחרי שבוע לתת כאלה ביצועים. אני מאוד אוהב אותו גם, אתה יודע, אני חושב שיש בו משהו מאוד, יש לו quality star, כמו פרודנו, וגם יש בו משהו מאוד פשוט ואנושי כזה, אתה יודע, הוא לא, זה ככה זה מרגיש כאילו בעיניי. אם אתה זוכר, לפני זה 3 שנים באליפות העולם באוסטרליה, הוא רדף אחרי ילדים שיפרו לו לישון, כאילו, אתה יודע, הוא שכונה קצת בהיבט, בהקשר הטוב, כאילו. אני בימי ראשון, בדרך כלל אחרי צהריים שוחה. ואני זוכר לאורך השנים שיש פרי רובה, ואני מגיע השעה שאני הולך לשחות ביום ראשון אחרי צהריים, שהבריכה נפתחת, ואני אומר, מה, איך עכשיו אני אעזוב את הפרי רובה? אני רוצה לראות את הסיום, כאילו. הפעם לא הייתה לי שום בעיה, אתמול כאילו, ראיתי, נשארו איזה 40 קילומטר, אמרתי, טוב, יש את זה שהוא מוביל בשתי דקות, אני יכול ללכת לשחות. לא יקרה פה שום דבר כנראה, התחרות נגמרה כאילו, הקרב הוא על המקום השני.
מדהים.
כן, היה באמת יפה לראות. זה המרוץ אופניים בעיניי הכי מעניין בשנה, כאילו הפרי רובה, בגלל הקובלסטון.
נשמע שהוא נשאר אחד היחידים שקשירים להמשיך להתחרות ברמות האלה. אתה יודע, כל השאר פצועים.
כן, כן.
זה גם...
שמע, אני מת שהוא יהפוך להיות רוכב גרנד טורים לגיטימי, ואתה יודע, הוא בעיניי... שמע, זה כמו, אתה יודע, אני לא משווה, אבל זה כמו ג'וקוביץ' כאילו, שאתה יודע... בסוף ג'וקוביץ' הוא היום הטניסאי הכי גדול בעולם, כנראה עבר, כאילו, עזוב, לא אוהבים אותו, לא אוהבים אותו. אני חושב שוונדרפול, יש לו סיכוי להיות אחד הרוכבים הכי טובים עבר, אם הוא כבר לא. אולי הוא כבר אחד הרוכבים הכי טובים עבר, אתה יודע, בסדרי גודל של אדי מרקס וכאלה.
צריך להגיד גם שקניון החתימו אותו 10 שנים קדימה, נכון? זה גם משהו כזה, לא? יש שם איזה חוזה אורך טווח, לא?
כן, כן, החתימו אותו ל10 שנים קדימה.
זה לא רגיל.
הוא חתם בקבוצה לדעתי עד 2026, עד סוף 2026. שמע, קניון עשו איתו מהלך בעיניי מדהים, כי יש לו ערך אדיר, כאילו. הוא עושה להם, לדעתי, עבודה מדהימה.
כן.
זהו, אז היה זה, והיה חצי מאוד מעניין. בעצם בשבת, במקביל לפרי רובה של אנשים, היה את החצי באושנסייד, שזה חצי איש ברזל שנחשב, בוא נגיד, לאירוע שמושך אליו את כמה מטובי הטריאטלטים בעולם במרחקים הבינוניים.
כן, שזה סוג של מתחיל את עונת הטריאטלון בארצות הברית. בדרך כלל יאן פורדנו היה תמיד מגיע גם לתחרות הזאת, מיוחד.
כן.
ותמיד יש שם באמת שדה מתחרים סופר חזק. השנה, אני גם חושב שהיה שדה מאוד חזק.
בגברים.
בנשים היו איזה 3-4 חזקות, ואז הידרדר מאוד משם.
כן.
אני חושב שהתחרות הזאת של איירונמן עם ה-T100 היא מאוד, אתה יודע...
עם הסבב החדש.
עם הסבב החדש. אתה יודע שהרי עם הסבב החדש של ה-T100, של ה-PTO, יחתים שם הרבה מקצוענים, אז עכשיו הם לא יכולים באמת להתחרות בכל התחרות של איירונמן, אז זה גם איכשהו פיצל את המתחרים, אז אני חושב שכמה הכי חזקים בעולם אולי לא באמת היו שם, אבל עדיין היה שם שדה... סופר מסיבי, סם לונג שסיים שני במיאמי, רק לפני שבועיים שדיברנו.
כן, סיים שני גם הפעם.
סיים שני גם הפעם.
וסנדרס ניצח, מי היה מאמין?
כן, כן, שאחרי שאתה יודע, כולנו הספדנו אותו, אתה יודע, אמרנו, הוא יכול להגיע 5, אבל זהו, סוס מת, נכון? אמרנו, זהו, כבר לא הצליח עם השחייה הזאת, אבל יור, הוא שחה דקה 16, ל-100 במים פתוחים, שצריך להגיד שהשחייה של באושנסייד זה מין, נמצא במין מפרצון כזה סגור, מים הילוכים, הם עם חליפות. לאורך השנים נראה שבשחייה שם, שחיינים חלשים כן מצליחים יותר טוב, זה, אז, אבל מצליחים יותר טוב, אבל תקשיב, הוא יצא דקה וחצי אחרי המוביל, משהו כזה.
הוא עובד מאוד קשה על השחייה
שלו. כן, כן. אז נראה, ועדיין, גם שהוא יצא, הוא נראה לי בזבז עוד זמן שם על ההחלפה, ותקשיב, ברכיבה הוא הצליח אולי לחזור לסנדר של פעם כמעט, למרות שהבנתי שברעיון אחרי זה איתו, הוא אומר שהוא פשוט החזיק את זה בשיניים, שהוא סבל שם מאוד. סאב לונג שם הכתיב את הקצב, שגם הוא בקושר נראה לי, בקושר חייב, לא מדהים. ובריצה, שמע, סנדרס לקח את זה, נראה לי, הוא רץ שעה 10, היה שם רצים יותר טובים, אבל אתה יודע, בגלל שהם פתחו פער כזה באופניים, הם כבר לא הצליחו לתפוס אותם, ואני פשוט לא מאמין, אני באיזשהו מקום, אתה יודע, מאוד כן שמח, תמיד, אתה יודע, סנדרס, אנחנו רואים אותו כזה קצת משוגע, נכון, לא סגור על עצמו, כל יומיים מתהפך, מחליט שעושה משהו אחר, אבל באיזשהו מקום, אתה יודע, אחרי שכל כך הרבה שנים אתה עוקב אחריו, אתה כן רוצה שהוא יצליח מתישהו באיזושהי נקודה.
לגמרי, אני מת שהוא ינצח השנה בהוואי, באליפות העולם, אתה יודע, בגברים שהיא תהיה בהוואי בסוף אוקטובר. תראה, אני אגיד לך שני דברים. אחד, סאם לונג וסנדרס עשו את החצי הזה, כמו שאני מאמין שאתה לעשות חצי, שזה בערך כמו שנהוג היה לעשות אולימפי, שוחים הכי חזק שאפשר, רוכבים הכי חזק שאפשר, כן. ורצים עם מה שנשאר. ככה הם מתחרים. הם כאילו שוחים all out כמה שהם יכולים, והם רוכבים all out, הם לא שומרים כוח באופניים. סאם לונג לוחץ פול גז באופניים.
נכון.
יורד לריצה, אומר, עכשיו נתמודד.
לא, מדהים, ועדיין, תמיד אני מסתכל על הרגע הזה שהם יורדים מהאופניים, ממש ב-T2, שהוא בשנייה שהוא נוחת על הקרקע, ואתה רוצה לראות תמיד את הצעדים הראשונים, איך הוא נראה. תקשיב, הוא תחן שם את האופניים, והוא יורד, והוא נראה טוב. הוא נראה מדהים, שזה, וואו, פשוט, והוא עדיין די צעיר, אתה יודע, הוא הרבה יותר צעיר מסנדרס, אז יש לו עוד הרבה שנים, ואני בטוח שהוא גם משפר את השחייה שלו. ואני עדיין יודע שלמרות שאתה יודע, סנדרס ניצח פה, אבל תמיד, הפחות באירופה, הדיבור שהאמריקאים הם פחות, הם רמה אחת פחות.
כן.
ואנחנו גם רואים את זה, ראינו את זה בתחרות בינלאומיות, אבל כאן גם לנגי היה, נכון? שהוא פטריק לנגי, פעמיים אלוף עולם.
במלא, בחצי הוא לא פוגע.
כן, כי הוא
לא פוגע.
כנראה שהוא יותר מנוע דיזל, ופחות, אני חושב שהרכיבת אופניים פה פחות מתאימה לו. פחות מה ש...
הם הגיעו לבוא אופניים וברחו לו כאילו כלום. כן, כן. כאילו, הוא לא יכול לייצר את הוואטים האלה.
גם צריך להגיד שהמסלול שם מאוד טריקי, יש שם הרבה עליות. גם יש שם חלקים במסלול, שזה מסלול, המסלול הוא עובר בבסיס צבאי סגור של ה-Navy Seals,
בסיס של השייטת, כן, תחשוב על תחרות בבסיס של השייטת.
שזה חלק מאוד גדול שאסור להיכנס לשם לפני, אז גם זה לא חלק שאתה יכול לרכב שם לפני, אלא רק אם אתה נמצא בתחרות, אז גם מוסיף פה עוד איזשהו אלמנט, כי הרבה מהם כן מגיעים לשם לפני ורוכבים שם. שמע, אני חושב שזה תחרות מגניבה. אגב, צריך להגיד שהתחרות גם מתחיל לפחות, המים היו קרים, גם ברכיבה היה קר, הם התחילה גם היו לבושים טוב, אבל הריצה שם, שהם ירדו לריצה, אני חושב שהם תנאים אופטימליים, ממש, מכל הבחינות, גם יש שם מלא צופים, ושמע, מגניב, מגניב להלאה, ובוא נראה מה ימשיך להיות עם סנדרס, מאוד יהיה מעניין לעקוב. אתה אמרת מה, שהוא יכול אולי לעשות משהו בהוואי?
אני מקווה. אני חושב שאם הוא לא היה שכונה, הוא כבר היה אלוף העולם לפחות פעמיים.
כן.
אני מזכיר לך שהוא פעמיים הגיע שני באליפות העולם, פעם אחת בהוואי ופעם אחת בסנט ג'ורג', כשאליפות העולם הייתה בסנט ג'ורג'.
אגב, הוא גם נמצא באושנסייד בעבר.
כן,
פעמיים.
כן. נשים, בנשים הגיע טיילר ניב, ועשתה ונדרפול. פשוט, בשחייה הייתה טובה, הייתה תמיד טובה.
כאילו, אני חושב מראש הדיבור היה על כמה דקות היא תסיים לפני כולם, 8 דקות או 15 דקות.
אז דיברו על 7-8 דקות, והיא ניצחה ב-11 דקות.
כן.
שמה, היא פשוט, בשחייה, אופניים, היא פשוט ברמה אחת מעל כולם, בעיקר באופניים, כאילו.
כן.
יש לה קומבינציה שחייה רכיבה, שהיא יכולה אחרי זה לטייל בריצה, כאילו, היא פותחת כזה פער ברכיבה. שהיא לא ראתה כזה מדהים, אבל היא גם לא צריכה. זהו, אז היא עשתה, באמת ונדרפול, היא עשתה, נתנה הופעה מדהימה בעיניי. אמה פלט הגיעה שנייה אחרי שהתברברה קצת באופניים.
כן, אני חושב שהיא הגיעה, אני חושב שהיא התרסקה לפני איזה שבוע, משהו כזה.
כן, כן, התרסקה.
ואז הגיעה גם פצועה, ואז אני חושב שלא הרבה אמרו עליה שבכלל תצליח לעשות שם משהו, אבל גם למרות הברבור באופניים.
היא גם נפסלה ואחרי זה ביטלו את הפסילה, כי כנראה רחבה שם באיזשהו קטע שיש מגבלת מהירות, היא רחבה כנראה יותר מהר, אבל אני לא יודע בדיוק מה היה, משהו כזה.
כן, בבסיס צבאי יש קטע עם מגבלת מהירות, שאסור לה, הם יודעים, הם מראש יודעים שאסור לעבור אותה, והיא כנראה, לא יודע, איכשהו היא יצאה מזה בסוף.
ופולה הגיעה שלישית כרגיל, עשתה תחרות סולידית ויפה, יש לה המון המון פודיומים, אבל היא כמעט אף פעם לא נצחת. הסתכלתי אחרי זה, עשיתי ניתוח של התוצאה של סנדרס מול התוצאה של ניב, אוקיי? כדי להבין האם ניב עשתה משהו שהוא outstanding, או שהבנות האחרות היו פחות טובות יחסית. הפער בספורט ציבולת, שבדרך כלל הוא ככה שכיח, רואים אותו בין גברים לנשים, הוא בסביבות 10-11%. וזה גם היה הפער הפעם בין סנדרס לניב. כן, אני הייתי בטוח שהיא עשתה איזו הופעה שהיא כאילו ברמת ה, נגיד 5-7% כזה, אבל היא לא.
מעניין.
הפער עדיין הוא משהו כמו 10%, אם אני זוכר נכון, שחישבתי.
אבל אז אני אומר, אוקיי, אם היו פה באמת עוד נשים כמו אני הג, ואתה יודע, שדה נשים יותר חזק, לוסי צ'ארלס נניח, אז זה מעניין, כי אתה יודע, כל אחת יכולה לקחת את השנייה עוד יותר קדימה, אבל מעניין מה שאתה אומר. אגב, סתם עוד אנקדוטה, יש איזה קטע כזה שבחלוקת כספים בסוף, צריך להגיע לפחות 3%, משהו, איכשהו, יש שם איזה זמן מסוים שאתה צריך להגיע אחרי המנצח כדי לקבל את הכסף, לא? אז באיזשהו מקום, אם אתה לא מגיע מספיק קרוב אליו, יש מצב שהיא דווקא את הבנות האחרות, לא?
גם זה וגם בניקוד של ה-PTO. יש להם פער, על כל פער, כאילו יורדות להם נקודות, על כל שנייה של פער.
כן.
אין ספק שהיא דווקא אותן.
כן, מאוד. חשוב גם, לסתם, קטע עוד מעניין, אני חושב שהפרסים שהם היו איזה $50,000, שמתחלקים בין כולם, שזה יחסית קצת לשדה בכלל שהיה שם. שאני חושב יחסית, כאילו.
ממש מעט.
ועוד דבר אחרון לתחרות הזאת, התחרות הזאת זה הפעם הראשונה שהיו צריכים להשתמש במערכת של רייס רנג'ר, שזה מערכת מיוחדת שאמורה בעצם לנטר את הדרפטינג הזה, ממש למדוד כמה זמן כל אחד נמצא בדרפטינג, להליק שם כל מיני אורות. פעם ראשונה שאיירון מן השמישו את זה, הייתה הרבה ביקורת על זה שהם לא רצו להשמיש את זה. מה שקרה בסוף זה שהמערכת פשוט לא עבדה. היה שם איזה בעיה בתוכנה, לא השמישו את זה, וממש ברגע האחרון פשוט זה לא יצא לפועל, אז וואו, זה פשלה רצינית. אז אבל ממש מעניין לראות מה עם המערכת הזאת. כי צריך להגיד שפה היו 80 אנשים, נהיה לי 80 מתחרים בפרו, ממש בעצם שכמעט כולם הזניקו אותם ביחד, שזה מטורף. אתה יודע, תחשוב כמה דרפטינג, כמה בלוקינג, אנשים, לא חושב שהיינו ראינו פה איזשהו אנשים מיוחדים גם, אז דווקא במקרים כאלה מעניינתי מאוד לראות מה מערכת כזאת מסוגלת לעשות.
כן, נראה, בוא נראה אם בתחרות הבאות הם ישתמשו בזה.
טוב, אוקיי, אז בוא נעבור לדבר על נושאים מקצועיים. אז ליאור, לפני כמה שבועות שלחת לנו איזה מייל מעניין, שיש לך מתאמן, שבעצם החליט לבדוק כמה המסילה שלו בבית מדויקת.
כן.
אוקיי?
זה התחיל מזה ש... בוא נגיד ככה, קודם כל, מסילות זה תמיד שאלה אם הן מדויקות או לא מדויקות, כלומר, שמסילה אומרת לך עכשיו, נגיד, אתה רץ על, נגיד, אתה שם את המסילה על 12 כמש, שזה כאילו 5 דקות לקילומטר. האם זה באמת 5 דקות לקילומטר? האם זה הקצב? אז אני, אתה יודע, תמיד שואל את השאלה הזאת, האם שאתה עובר מסילה, נגיד, אתה הולך לחדר כושר, אם המסילה נגיד מאותו סוג, אבל אתה רק עובר פשוט למסילה ליד. לפעמים אתה מרגיש ש-12 קמ"ש על המסילה שעברת אליה, זה לא אותו 12 קמ"ש. ואם אתה עובר לחברה אחרת של מסילות, אתה ממש מרגיש
לפעמים
את הפער, שכל מסילה ב-12 קמ"ש, אתה רואה משהו אחר. עכשיו, אתה יודע, אפשר למדוד את זה גם בגרמן, שהוא כאילו יודע כבר היום למדוד אינדור, גם יש את הסטרייד שאתה יכול למדוד.
עדיין איך זה בעצם עובד תמיד? אתה מכהל את הגרמין שלך אינדור, לפי מה שהמסילה שלך מראה לך, שאם אתה סתם רצת קילומטר, אתה מכניס לו קילומטר, אז מראש אתה מסתמך על הדיוק של המסילה, אז...
נכון, אבל אתה גם יכול לבדוד את המד וטים, כאילו אם יש לך סטרייד והכל. נכון. אבל בסופו של דבר, זאת תמיד שאלה. האם המסילה שהיא אומרת לך קצב X, האם זה באמת קצב X? או שזה קצב X? זה המספר שם, מסילה עוד מראה במהירות הזאת של הסרט. וזה התחיל מזה שהבחור הזה, זה מתן נפתלי, הוא נסע לאיזה נסיעת עבודה, והלך לרוץ באיזה מסילה בחדר כושר, במלון שהוא היה בו, והוא לא הצליח לרוץ בשום דבר שהוא דומה למה שהוא מצליח לרוץ בבית, מבחינת הקצב והכל. ואז אתה יודע, אתה ישר מעלה השערה שאולי...
קודם כל, זה מערער אותך.
כן. קודם כל, אתה יודע, תמיד יש את האפשרות שהתנאים היו פחות טובים, שהיה יותר חם, לא היה עברור, לא היה מזגן, אתה יודע, כאלה. אולי המסילה עצמה לא תקינה, אתה יודע, אתה לא יכול לדעת. אבל מפה לשם, בגלל שהוא בחור רציני, ואתה יודע, הוא מהנדס מהטכניון, הוא הלך וחפר ומצא איזה סרטון ביוטיוב, שמראה איך אפשר למדוד את
הדיוק
של המסילה. ועשה את, את הבדיקה הזאת לפי המודל והפורמט שמראים שם איך לעשות את זה ביוטיוב, וגילינו שהמסילה היא לא מדויקת.
לא
כאילו.
מדויקת.
כן. וזה מעניין, כאילו כשהמסילה אומרת לך 12 קמ"ש, האם זה באמת 12 קמ"ש, האם זה 12.3, האם זה 11.6. אתה מבין? כלומר... וזה מאוד מעניין, ואני חושב שזה רלוונטי, כי זה כמו שאני אומר על הטריינר לפעמים. כשאני מתאמן על הטריינר, אני לא מסתכל על הוואטים בצורה אבסולוטית. אני מסתכל על הוואטים, אבל אני גם לוקח בחשבון את התחושה והדופק. כי זה מאוד תלוי, למשל, מה התנאים בחדר. אתה יודע, נגיד אם אתה רוצה, היית רוצה לנטר מאמץ, את האיפורט שלך. אז אתה יודע, אם עכשיו אתה בחדר בטריינר שהוא 20 מעלות, זה שונה מאשר אם החדר הוא 26 מעלות.
נכון.
עברור, לא עברור, ואתה יודע,
אבל אני אגיד לך, אני גם רוצה לראות הרבה על המסילות. יש לנו חבר משותף, גם שיש לו חדר כושר, ואני רוצה להגיד לך שבעבר הוא עשה דוקטורט על העסק הזה, תחשוב שיש לו עכשיו הרבה מסילות שיכול לבשות ביניהם, את המהירויות, וגם הוא הגיע לאותה מסקנה.
שהמסילות לא מדויקות.
שהמסילות לא מדויקות. צריך להגיד בוא נגיד ככה, הממצאים הם כאלה, שבמהירויות היותר נמוכות, ה-12 קמ"ש, הן יחסית מדויקות, אבל ככל שהמהירות יותר עולה, זה מתחיל... לעשות סטיות של איזה 15 שניות לקילומטר לכל כיוון. לפעמים זה מפרגן, לפעמים זה פחות מפרגן. אתה יודע, וגם לי, כמו למתן, יצא גם, אני זוכר, סיפרתי לך אפילו לפני איזה כמה חודשים, להיות באיזה חדר כושר, פתאום עליתי שם לאיזה מסילה, רצתי כמו שאני תמיד רץ, ואני הייתי בטוח שאני רץ בעלייה. אתה יודע, ובאיזשהו מצב אמרתי, וואו, אני פשוט לא מסוגל לרוץ על המסילה הזאת. זה לא... בסופו של דבר, אתה גם, כמו שאמרת, אתה רגיל לתחושה, אתה יודע מה, תחושת מעמד שלך במהירות מסוימות. אני חושב שצריך להתייחס את זה גם באופן מאוד יחסי. כמו שאמרת, גם הטמפרטורה, כמו עם המדי וטים, שגם אתה רגיל למשהו שאתה תמיד משמש בו אצלך, אבל אם עכשיו תעבור לוטים אחר, האם אתה יכול להסתמך על אותם מספרים? כנראה שלא. לפעמים כן יש מוצרים מדויקים מאוד, אז אולי קצת יותר כן, אבל תמיד אף פעם אסור להניח שאתה יודע, זה בדיוק המספרים אותם מספרים, וגם בהליכונים שאף אחד לא יחשוב שזה מדויק.
בוא נגיד, לכל הפחות יש שונות בין המסילות. אתה מבין את זה?
כן, יש שונות, וצריך להגיד גם שלא משנה כמה המסילה, אני מדבר לך על מסילות של 60-80 אלף שקל, שגם שם הן גם לא מדויקות. יש כל מיני גאדג'טים, וזה במסילה יותר מגניבה, מכל מיני בחינות. עדיין, עד היום לא מצאתי אף מסילה באמת מדויקת, או שלא מפרגנת לאיזשהו, אתה יודע, לפעמים זה לחיוב, לפעמים לשלילה. אבל פשוט אי אפשר, מהניסיון שלי להסתמך על זה בכלל.
אז צריך לשקלל גם תחושה ודופק שרצים על מסילה, ולא רק X כמש או Y כמש.
גם אני חושב שאסור לרוץ רק על מסילה. אתה יודע, אתה רגיל לרוץ על מסילה, אתה חייב גם לרוץ בחוץ. אני פשוט מכיר הרבה אנשים שאוהבים מאוד לרוץ על מסילה, ורוב האימונים שלהם עושים על מסילה, ואז פתאום שאתה יוצא החוצה, פתאום יש רוח, יש פתאום עוד כל מיני פרמטרים שאתה מבין שאתה בכלל במקום אחר, ואף פעם אסור לעשות, אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, אוקיי, כדאי לעשות קצת מהכל, אסור לעשות, אתה יודע, ללכת למקום רק לקיצון אחד כזה.
כן.
אז גם כאן, דעתי, חייב לרוץ בחוץ, להרגיש את התנאים בחוץ, במיוחד משאחרי זה הולך להתחרות, כן? לעשות הכל בחדר סגור, עם תנאים אופטימליים, זה בעיה. ואני רוצה להגיד שאני הרבה פעמים חוטא בזה, בעצמי.
כן.
אני כן הרבה תומם בפנים, אבל כן, אבל אז אסור, אתה יודע, אתה לא מצפה גם שבחוץ אתה תהיה באותם...
אבל אני מאמין במסילה, אני חושב שיש לה הרבה איכויות, ואני מאוד אוהב מסילה, אני חושב שגם... בגלל שיש שיקוך למסילה, זה די טוב לרוץ על מסילה. אני לא אומר לרוץ על מסילה כל הזמן ורק על המסילה, כי אני כן מאמין, כמו שאתה אומר, לרוץ גם בשטח וגם בטופוגרפיה משתנה והכל, אבל אני מאוד אוהב מסילה, אני מאוד מאמין בזה, ואני גם חושב שאפשר לעשות אחלה אימוני עליות על מסילה. נכון. כי אתה יכול לשים שיפוע ולעשות סט עכשיו בעלייה, ואז אין לך את הבעיה של הירידה. אחת הבעיות הרי נכון. בימי עליות, שהירידה מפרקת לך את הרגליים.
נכון, נכון.
במסילה אין את הבעיה נכון. הזאת.
ועוד דבר, שאני חושב שאתה יותר בבקרה, במיוחד בימים שאתה יותר עייף נניח, אתה יוצא החוץ ופתאום נניח יש רוח מאוד חזקה. אז פתאום אתה צריך להילחן גם על הרוח פנים הזאת, לפעמים אתה כל כך רוצה לשמור את הקצב, ואתה עדיין תנסי ללחות, ואתה יודעת, זה מועד לפציעות קצת. אז גם בקטע הזה, הבקרה הזאת, דעתי זה גם משהו שמאוד עוזר, ובעיקר התנאים, אני חושב שאתה לא צריך להתמודד עם התנאים בחוץ, במיוחד בארץ, בימים מאוד חמים, או דווקא ימים עם הרבה מאוד רוח, שמה, אני פשוט גר ליד הים, אז יש הרבה ימים עם רוח שאני פשוט יוצא, ופעמים באיזשהו מקום, דיברנו על זה פה כבר, אבל האימון הוא כבר נהיה סוג של חסר משמעות, מרוב שרוח כל כך חזקה, אתה רץ מול קיר, אז כן. זה כבר מין מאבד מהאימון, ועל המסילה אתה עדיין יכול לעשות את זה בצורה טובה.
לגמרי.
טוב, בואו נעבור לנקודה הבאה שכתבת פה, ואני חייב לקרוא את זה, כי להבין למה התכוונת. כתבת, הנושא הוא האם לגיטימי לעצור שעון במרוץ שהגעת למרחק. אני רוצה שתסביר לי את המשפט הזה.
קודם כל, התשובה היא בקצרה בעיניי, לא. אבל אתה יודע, אני פשוט, זו תופעה שאני פשוט רואה אותה גם בארץ וגם בעולם, אני אישית לא מתחבר אליה. אבל אתה יודע, עכשיו עונת המרתונים בחול מתחילה, אז אולי שווה לדבר על זה. אתה יודע, מרתון נגיד זה 42-2, אבל מרתון בפועל, גם אם אתה מוביל של המרוץ ורץ ראשון ואף אחד לא מפריע לך, ואתה רץ נגיד אם יש קו כזה, קו כחול שאפשר לרוץ עליו שזה המסלול האופטימלי, אתה עדיין לא תעשה פחות מ-42.5 נגיד, במקרה טוב. לפעמים אתה, במרתונים מסוימים, אתה רואה שגם אנשים מגיעים ל-43 קילומטר. כי בגלל הפניות, ובגלל שאתה נגיד לוקח מים מהתחנות שתייה, ואתה רץ עוד פה טיפה כמה מטרים פה, עוד כמה מטרים פה, עוד כמה מטרים, זה מצטבר לכדי מאות מטרים בקלות על 42 קילומטר. ואם בן אדם, נגיד, סתם, רוצה לרדת נגיד, מ-4 שעות, בסדר? והוא הגיע ל-42.2, הוא על 3.59. תיאורטית, הוא יכול לעצור את השעון, הוא עשה 42.2, זה המרחק של המרתון, וכשנשארו לו עוד 500 מטר עד השער סיום.
לא, מה? מי? מה? מה?
אז כן, אני רואה את זה, אתה יודע, שאנשים עוצרים את השעון, ואומרים, אתה יודע, זהו, אני סיימתי את המרתון, והם רצים עד השער סיום, ואם אתה מסתכל בתוצאות אחר כך, אז אתה רואה את התוצאה האמיתית שלהם, כן? זה לא מה שכתוב להם על השעון בפוסט בפייסבוק.
אתה אומר הכל בשביל אסטרווה, אז...
במקרה הזה זה יותר הפייסבוק, כי אסטרווה, אם מוצרים את השעון, כן, אז גם אסטרווה, כן, לגמרי.
לא יודע, זה משהו, קשה לתפוס את זה, כי אני בדרך כלל כל כך חשוב לי לדעת באיזה קצב אני רץ, בשביל, אתה יודע, לראות כמה אני מסיים, ופחות, לא יודע... זה נושא שקשה לי להתייחס אליו, אבל אני מודה שאני מופתע בכלל מה... לא יודעתי שיש דבר כזה, שמישהו עושה דבר כזה. שמע, זה מעניין, אני... השאלה, טוב, כמו שאמרת, אני מניח שזה הרשתות החברתיות, וזה הרבה ההשפעה של הדברים האלה.
כן.
כי האם אתה מספק את עצמך בזה שעצרת את עכשיו את השעון בנקודה כזאת, והוכחת לעצמך שכביכול השגת את המרחק, אבל בעצם התחרות כן נמשכה יותר, אז... לא יודע, אני חושב שאתה בא ליד על תחרות, אז כוונת המשורר היא שתרוץ את כל המסלול, והמסלול, אתה יודע, זה מסתיים בקו הסיום, ושאתה עוצר את השעון לפני, זה נהיה לי קצת מפספס את זה. אתה יודע, זה לפחות הדעה האישית שלי. תשמע, זה נושא מוזר, אני אומר לך, זה ברחת פה משהו. אבל תשמע, כל אחד ואיכשהו, אתה יודע, בסופו של דבר רואה את זה, אני פחות מתחבר לזה.
יאללה, אז בואו נעבור לשחייה. בואו נדבר רגע על שחייה כמה דקות. יצא דגם החדש של המשקפת של הפורום.
כן.
לך יש את
שאני מאוד מאוד אוהב, אתה יודע.
לך יש את הדגם הראשון. כן. בעצם זה משקפת שהיא נותנת לך חיווי תוך כדי השחייה, דיברנו על זה כבר כמה פעמים, של הזמנים, מרחקים וכדומה.
אפילו נותן לך חיווי על איך את התנוחת ראש שלך, איך אתה צריך כאילו לנשום יותר נכון היום. אמנם יש שם איזה מודל כספי שאתה משלם על מנוי כבר, אבל כן, הרבה מאוד חיוויים מסוימים, בסוף אתה מקבל ציון גם על השחייה שלך.
נותן לך הרבה מדדים תוך כדי השחייה, וגם תחקיר של אחרי האימון.
וגם תוך כדי האימון, אתה ממש יכול לראות את האימון בצורה מובנית, כמו טריינרות, בזוויפט, כמו אימון מובנה שאתה בונה מראש, וזה פשוט אומר לך, אוקיי, תעשה עכשיו 100 מטר כאלה, 200 מטר כאלה, וממש מוביל אותך.
סוג של מאמן וירטואלי.
כן, ממש ככה.
ובעצם יצא כן. עכשיו דגם 2, שאם הבנתי נכון, החוזקה שלו אמורה להיות שהוא יכול לעזור לך לנווט גם במים פתוחים, מה שבמקור הם אמרו שהם יעשו.
נכון, אז במקור אני זוכר שראיתי את המצגות הראשונות של, קודם כל צריך להגיד שזה המשקפת המקורית, יצא לפני 5 שנים כבר נהיה לי, מלא זמן, ואז דובר על ממש ניווט שאתה ויכול למלא את המסלול של השחייה שלך, והוא ממש יעזור לך לנווט עם חצים, להגיד לך איפה לפנות, כי הרבה מאיתנו, נשמע, בסופו דבר, אני טריאתלט, בשבילנו זה קשה לנווט. אגב, וגם עכשיו בראש אינסייד, הראשונים שם טעו בניווט, אבל לא משנה. כן. אז, ואיכשהו, הפיצ'ר הזה, לא, זה פשוט לא נכנס בסוף. אף פעם לא ראינו את זה נכנס, את הדבר הזה, וגם תמיד שאלנו את עצמנו גם לגבי החוקיות של הדבר הזה, כמה זה חוקי.
אני עדיין חושב שאולי יפסלו את זה.
אז רגע, בואו נדבר על זה. אז קודם כל, אני אגיד מה צפיתי שיהיה בדגם השני, ומה נכנס בדגם השני. דעתי, חיסרון מאוד גדול, וגם אתה, אגב, אתה גם היית במשקפת הזאת, אתה הראשון
ש... ניסיתי אותה.
כן, ניסית אותה. אני ניסיתי את המשקפת שלך, וגם בתחילה הגעתי לאותה מסקנה. וגם עד היום יש שם בעיה מאוד רצינית בהדשה עצמה. ההדשה שם מאוד צרה יחסית, ושאתה סוחר בבריכה, גם לפעמים זה נראה קצת מוזר, אבל אתה לא רואה אנשים לידך, הרבה פעמים יוצא לי פתאום לעלות על אנשים, ביוחד שאני עייף ואני כבר פחות רואה טוב, היא כן תופסת עדים בשלב מסוים, צריך לטפל בה בצורה מסוימת, אז כן, ביוחד החיסרונות הגדולים שם, זה בהדשה עצמה. והדבר הראשון שציפיתי שהם ישנו, זה את ההדשה הזאת. כי אחרי 5 שנים, אני מאמין שאפשר לחשוב על איזה משהו, הטכנולוגיה
השתפרה. המשקפת במילים אחרות לא נוחה.
כן, היא לא נוחה. כי אתה מביא לי עכשיו משקפת יחסית בסיסית של דגם של חברות שאנחנו תמיד צוחים איתן, זה כמה רמות מעל בריאות. זאת אומרת שאתה בא עכשיו לשחות איתה במים
פתוחים. בנוחות, בריאות.
בנוחות, בנוחות, בריאות.
אני פשוט לא היה נוח. שחיתי עם הפורום הזה כמה פעמים, פשוט לא היה נוח, לא יכולתי לסבול את המשקפת.
אז זהו, זה מגיע עם הרבה אפים כאלה שאפשר להתאים, ועדיין, לפעמים בדחיפה חזקה מהקיר זה יכול לנזול, ועדיין, למרות כל זה, אני חושב שכלי אימוני, למי ששוחה לבד ולא בקבוצה, אני חושב שזה פשוט אדיר. אני חושב, לי אישית, זה עוזר לי שיהיה במים המון. אתה יודע, פעם שבה נתתי איזה פלאג רציני פה על המשקפת הזאת, אנשים אמרו לי, מה, אני משום משלם לך על זה? לא. קניתי את המשקפות שלי לבד. אבל אוקיי, אז מה נכנס בדגם מספר 2? אז קודם כל, הם לא נגעו בהדשה. ההדשה, רק אולי יש בצד איזה, יש שם לחצנים כאלה שאתה בעצם מפעיל את המשקפת, הם הקטינו שם איזה חלק רק. לא משפיע על ההדשה. ההדשה עדיין צרה, שזה מבחינתי, זה חיסרון גדול, בסה. אגב, המחיר של אחד ירד ל-$179, המחיר החדש זה $250. והפיצ'ר הגדול של מספר השאלה בדגם השני, זה שיש מד דופק מובנה. שיש מד דופק מובנה שיושב לך על הרקה, שגם בשביל שזה ימדוד כמו שצריך, אתה צריך להושיב את המשקפת בצורה מסוימת. זה לא טריוויאלי להושיב אותה בצורה כזאת. לפעמים גם צריך לשים כובע ים. אני פחות אוהב לשחות עם כובע ים בבריכה. מבחינתי זה לא מספיק חזק בשביל להוציא דגם שני. אבל מה שאמרת, הם הוציאו, כן הכניסו פיצ'ר של ניווט, שצריך להסביר את זה ככה בקצרה, בצורה קלה. שבסופו של דבר תחשוב שהם הכניסו בפנימה מצפן. איך המצפן בעצם עוזר? תחשוב שעכשיו אני בא לשחות, נניח, אם הייתי רואה את המצוף הזה בכנרת, שאמרת שיש מצוף, הייתי מסתכל עליו, ובמצפן, אתה ממש, יש מצפן מולך, ואתה רואה את המעלות. הייתי רואה שהמצפן נמצא עכשיו ב-160 מעלות, ואז אני יכול להוריד את הראש, ואני פשוט זוכה לכיוון. אם אני סוטה, הוא מראה שאני פתאום מגיע, זז ל-159, אתה יודע, 158, או לצד השני.
כן.
אז, ואני כל פעם צריך בעצם לשחות לאותה מעלות, כאילו, למה שראיתי בהתחלה, עד שאני מגיע, ואז שוב פעם לתפוס זווית מחדש ולשחות בעצם למצוף הבא, שאני חושב שזה גאוני, כאילו איך שהם עשו את זה, כי באמת אני חושב שמראש הרעיון הזה עם המסלול שאתה מתאים ועם החצים, זה יכול להיות מאוד, יש מלא בעיות שיכולות להיות, אז באמת ככה שאתה שוחה בצורה כזאת, זה דעתי פשוט אדיר, וצריך להגיד מה שיותר מגניב פה, שהם הכניסו את הפיצ'ר הזה גם למשקפת הראשונה, זאת אומרת שגם אני אקבל את הפיצ'ר הזה, האמת שכבר ריטנתי את זה לשחייה שלנו בכנרת.
וואלה.
כן, אבל בסוף החלטתי לא לשחות, ושוב פעם למה התחלתי לא לשחות עם זה בכנרת,
לא, בגלל לא ההדשה. לא שחית עם הפורם, שחית עם משקפת רגילה.
שחית עם משקפת רגילה, בגלל, ותחשוב שהיה לי את הפיצ'ר הזה, גם ערב לפני תרגלתי לראות שזה באמת, כי צריך לפני שאתה שוחית עכשיו כל פעם לעשות איזו קליברציה קצרה מאוד, ראיתי שזה עובד. אבל החלטתי בסוף לא לשחות איתה, שוב פעם, בגלל העניין הזה של הרעות, היה, שגם נכנסת, אמרתי לך, היום בהתחלה עם הרפל, היה כזה האביך, לא, וגם בכנרת, הרעות שם פחות טובה, החלטתי בסוף לא לשים אותה, ואני אשלם עם זה לגמרי, כי פשוט לא הייתי רואה כלום, ובמיוחד אתה, שאתה ברחת לי, לא הייתי רואה אותך בחיים, פחות ככה, משקפת רגילה, ראיתי איפה נמצא, ראיתי לאיזה כיוון לשחות.
כן.
אז הדשה, חייבים לעשות משהו עם ההדשה, ועדיין אני מת על המשקפת הזאת. טוב, כמו בכל דבר טוב, יש חסרונות.
כן.
אז זהו, זה המשקפת.
מעולה. אז אתה רוצה שנחזור רגע לדבר על עוד נושא שרצינו לדבר עליו בריצה, שזה נחשב במיוחד רלוונטי עכשיו כשמתחיל להיות חם ומתחיל הקיץ לאט לאט, אנחנו אמנם באוויר, אבל אתה יודע, לאט לאט מתחמם בגדול. וזה כל נושא של שילוב מקטעי הליכה בריצות ארוכות. בריצה בכלל, אבל במיוחד בריצות ארוכות. Mm-hmm. גם כאסטרטגיית אימון, אבל גם אולי כאסטרטגיית תחרות, בטח ובטח באיש ברזל, אולי גם במרתונים נקיים, כלומר באולטרות זה בהחלט קטע שהוא מקובל ולגיטימי, yeah. כמעט אין רץ אולטרה, בוא נגיד במרחקים הבאמת ארוכים, שלא עושה מקטעי הליכה יזומים. Mm-hmm. כלומר, לא אני הולך כי אני גמור, אלא הליכה מתוך אסטרטגיה.
נכון.
הרבה פעמים, נגיד, באולטרות נהוג לעשות משהו שהוא או מבוסס זמן, או מבוסס דופק, או מבוסס טופוגרפיה. כלומר, אתה יכול ללכת, נגיד, בעליות, להגיד, אוקיי, את כל העליות התלולות אני הולך, איפה שכבר זה לא הגיוני לרוץ, כי אני לא מתקדם הרבה יותר מהר, ואני מתאמץ הרבה יותר. ככה אני נגיד אז בזמנו באולטרה בשוויץ כשעשיתי, אז פשוט הלכתי בכל העליות הבאמת מאוד תלולות. אפשר לעשות את זה לפי דופק, להגיד אם אני עובר X דופק בעלייה, אז אני עובר להליכה, כי זה לא הגיוני לרוץ בדופק הזה. ואם המסלול מישורי ואין עליות, או בלי קשר, אתה יכול להגדיר, אוקיי, אני עושה נגיד 9 דקות ריצה, דקה הליכה, או 25 דקות ריצה, 5 דקות הליכה. יש כאלה שאוהבים את השיטה הראשונה, יש כאלה שאוהבים את השיטה השנייה. שבדרך כלל ההליכה היא עושה כמה דברים. אחד, הרבה יותר קל לאכול ולשתות. כלומר, אם זו תחרות ארוכה, אז הרבה יותר נוח לאכול ולשתות בדופק נמוך, בהליכה, כשאתה, אתה יודע, פחות מים נשפחים לך, נגיד, מהקוס, או לא משנה, מבקבוק, איך שאתה שותה והכל, והרבה יותר קל לאכול ג'ל, או אפילו לאכול איזשהו משהו מוצק כשאתה בהליכה. הדופק כמובן יורד, וגם זה עושה איזה משהו טוב לרגליים, זה עושה סוג של איזה ריסט לרגליים. אני, אתה יודע, עוד פעם, במיוחד בקיץ, אבל באופן עקרוני חושב שגם כאסטרטגיית אימון, וגם כאסטרטגיית תחרות לאנשים לא מהירים, זו אסטרטגיה שהיא מאוד קשה ליישום מנטלית, כי אנשים מתבאסים לעבור להליכה, בטח ובטח אם מוקפים בעוד אנשים, ועוד אנשים רואים אותם עוברים להליכה, אבל מי שמצליח לשים את האגו בצד, ולא אכפת לו ממה שאנשים חושבים או אומרים וכדומה, בסוף הרבה פעמים אנשים, הקצב הממוצע שלהם הוא יותר מהיר. סתם לדוגמה, אם עכשיו בן אדם ירוץ, נגיד, לא יודע מה, 3 שעות, רצוף, ויסיים נגיד בקצב X, את הריצה. עכשיו הוא יגיד, אוקיי, אני היום בשלוש שעות עושה 9-1, אחרי כל 9 דקות ריצה אני עושה דקה הליכה מהירה. יש מצב שהוא יסיים כמה דקות יותר מהר את אותה... את אותן...
כן, קודם כל אמרת, אתה יודע, שזה לאנשים אולי פחות מהירים, אבל לא דווקא מסכים, כי יאן, פרדינו, היה, אני זוכר את תחרות בירות, הבן אדם היה, הלך בתחנות תזונה.
בפרנקפורט, כן.
בפרנקפורט גם, אבל, ואז ביניהם הוא רץ על 3:40.
כן.
כן, אז זה גם, זה לא רק אסטרטגיה, אבל כמו שאמרת, מנטלית, בראש, זה הקושי עיקרי, ואני באיזשהו מקום שאני חושב על זה, אגב, זו אסטרטגיה שחשבתי עליה גם הרבה מאוד, וגם תרגלתי את העניין הזה, אבל באיזשהו מקום זה שובר, אני חושב, אגב, אני לא כרגע אומר בעד או נגד, אני אגיד מה, איך, אבל אז זה כן יכול כאילו לשבור את הקצב, מה אתה חושב על זה? כאילו, אתה יודע, תרגיל לרוץ בקצב, זה פתאום, אתה יודע, זה כמו ש... לא יודע, למה באופניים עכשיו? אתה צריך, יש לך הפסקת שירותים, למה אתה לא עוצר עכשיו? כי יש כאלה הרבה שעוצרים, כן, אבל אתה לא עוצר עכשיו, נכון?
אז אני אגיד לך משהו על לשבור את הקצב. אתה יודע, לפעמים אני אומר לאנשים באימונים, למה אתה רץ כל כך מהר כשאנשים עושים ריצה ארוכה? אני יודע שזה גם לא קצב שהוא ריאלי לתחרות שלהם, כאילו זה, אין מצב שהם ירוצו את הקצב הזה בתחרות. אז אנשים אומרים לי, עונים לי את התשובה, לא נוח לי לרוץ לאט. ואז אני זוכר את המשפט הזה, ואחרי התחרות, כשהם רצים ממש לאט בתחרות, כי הם מתפרקים, אז אני אומר להם משפט מאוד נסטי, כאילו. אני אומר להם, וואלה, ראיתי בתחרות דווקא שהצלחת לרוץ בקצב איתי, כאילו. ראיתי שדווקא בתחרות היה לך נוח לרוץ בקצב איקס, אוקיי? אני אומר להם את זה בצורה צינית, כמובן. אותו דבר אני אגיד לך על ההליכה. אני חושב שעדיף ללכת כאסטרטגיה מאשר ללכת כשאין לך ברירה. אתה מבין, אתכוון?
נכון.
בסוף, כך תחרות כמו איש ברזל, בוא נגיד, הרבה מאוד מהמתחרים הלא מהירים, מתישהו הולכים במרתון. אז הם הולכים בסוף את הכמה קילומטרים האחרונים, נגיד, או לא יודע, עושים הליכה ריצה, את ה, לא יודע, השליש האחרון. יכול להיות שהם היו הולכים כאסטרטגיה. עוד פעם, לא לפי זמן, או נגיד, לפי תחנות תזונה. ותכף אני אספר איך אני עשיתי את זה, נגיד, בהוואי. אז בסוף, יכול להיות שלשאר הסיום היו מגיעים יותר מהר. אתה מבין את כבר? הם לא היו מגיעים למצב שהם כבר גמורים והם צריכים ללכת עכשיו all the way, את כל מה שנשאר. עכשיו עוד פעם, למה זה יותר רלוונטי בעיניי בתחרויות חמות? כי בתחרויות חמות, אחת הבעיות שלא מסלח נוזלים נגיד, מלחים, נוזלים, קלוריות, בצורה שהיא מספקת תוך כדי תנועה, כי זה מאוד קשה לשתות הרבה מים שאתה בתנועה, או לא משנה, איזוטוני. ובהוואי אני פשוט, בכל התחנות תזונה, הלכתי, אפילו היו תחנות שעצרתי לכמה שניות, אבל רצתי טוב בין התחנות, הלכתי בתחנות, ואתה הולך כמה שניות לאורך התחנה, שוטה, שם קרח, ספוגים, לוקח איזוטוני, ג'ל.
זה משהו שתרגלת לפני בבית?
תרגלתי את זה קצת, תרגלתי את זה קצת, לא המון, אבל כן תרגלתי את זה.
אבל השאלה... אתה יודע, הוואי זה תחרות, בסופו של דבר, השאלה גם איזה מוד אתה מגיע, כי לפעמים זה מוד הישרדות כזה, אתה יודע, כל כך חם, אתה אומר, אוקיי, אני רק רוצה לשרוד, אז בגלל זה אתה מסכים ללכת על זה, ולעשות את המודל הזה. האם באמת בתחרות רגילה אתה רואה את עצמך עושה את זה?
שוב, אני חושב שיותר קל לעשות את זה בתחרות חמה, כי באמת אני עושה את זה בתחנות תזונה, אני מדבר על איש ברזל, אבל אם הייתי עושה אולטרה, אז אין שאלה בכלל, אני הולך כאסטרטגיה.
לא, אולטרה, כן, אולטרה.
לפי טופוגרפיה או לפי זמן.
אבל תגיד, אוקיי. למה לא לעשות את האמצע? אני פשוט אגיד לך, בזמן האחרון יש לי איזה כמה אימונים שצא לי לעשות, ריצות ארוכות, שיש לי בהם סטים יותר חזקים, ואז יש לי נניח סתם 15 דקות קצב מסוים, קצב איש ברזל נניח, ואז 5 דקות קל, אתה יודע, ואז... וגם כמו פה אני מרגיש, אוקיי, וואו, בקצב הקהל הזה זה גרם לי, אתה יודע, להתאושש. ואז אני שוב פעם חוזר לרוץ בקצב, אתה יודע, שהייתי רוצה. אז זה גם אופן ש...
נכון, אבל זה לא אפקטיבי כמו הליכה.
נכון.
מבחינת ההורדת דופק, הכנסת קלוריות וסוג של ריסט. אתה אומר כאן, ההליכה עושה לגוף ממש מעין ריסט כזה, ואפשר לרוץ יותר מרחק. ולהתאושש יותר מהר, בוודאות כאילו. ולכן, אתה יודע, כשאנשים מתייעצים איתי בנושא הזה, אני 90% מהפעמים אומר לאנשים, כן, אל תחששו, תעשו מקטעי הליכה בריצות, במיוחד בריצות ארוכות, במיוחד עם חם, אל תעצרו שעון, תהפכו את ההליכה למשהו שהוא אינטגרלי בריצה, וזה אחלה, בעיניי זה עובד ממש טוב.
אני רוצה להגיד שאני נניח, יש לי תחרות איש ברזל בקיץ, זה משהו שאני הולך לתרגל, בוודאות, גם, אתה יודע, גם במחשבה שאם אני פול על יום חם, במיוחד, התרגול הזה חשוב לי מבחינה מנטלית, כי כמו שאתה אומר, זה קשה, זה קשה באיזשהו מקום, כי תמיד יש לי חשש כזה ש... אמרתי לשבור את הקצב, אבל לפעמים שאתה מת ואתה צריך לשנות קצבים, אתה פתאום הרגליים יכולות להתאפס יותר, זה כזה, אתה יודע, זה כל מיני נקודות כאלה שאתה פוחד, אני פוחד להגיע אליהם.
כן, גם האנשים חוששים שהם יעברו להליכה, הם לא יחזרו לריצה. הרי יש משהו נורא מחבק בהליכה.
כי מכירים את זה יותר מהמרתון, נכון? במרתון בדרך כלל יש את הנקודה הזאת של 36 קילומטר, שממנה אם עברת להליכה, כנראה שאתה לא תחזור לרוץ. אז...
כן, אבל גם, אתה יודע, אני אגיד לך דוגמה, איירומן ויטוריה, אני זוכר עשיתי לפני כמה שנים, ועברתי, בוא נגיד, בשליש האחרון, עברתי בתחנות תזונה להליכה, היה חם גם, ונגדרתי לעצמי שבסוף התחנת תזונה אני חוזר לרוץ, ועמדתי בהגדרה וחזרתי לרוץ, ובסופו של דבר רצתי, אני לא זוכר על איזה קצב, נגיד 4.50 ממוצע, אז בוא נגיד, בין התחנות רצתי על 4.40, ואז איבדתי כמה שניות בכל תחנת תזונה, אבל בסוף רצתי בקצב שאם הייתי רץ ברצף, לא הייתי רץ יותר מהר. אתה מבין מה אני מתכוון?
כן. אז בואו, אני אספר סיפור יותר עצוב. עכשיו בהמבורג, כשעם כל התאונה, עם המרחק הקצר, עדיין במרתון בסוף לא עלי ריצה טובה, וגם שם עלי הרבה מקטעי הליכה לא מתוכננים, שגם אני אמרתי לעצמי, אוקיי, אני הולך עכשיו, אתה הולך עכשיו את כל התחנה, ואתה חזר לרוץ. ואז פתאום המקטעים האלה מתארחים ומתארחים, עד שפתאום אתה הולך כבר איזה 40 דקות, אבל כן, שמע, משהו שצריך לגמרי לתרגל, במיוחד ביום חם, זה משהו שאני חושב שכן יכול מאוד לעזור.
טוב, מה אתה אומר על החוקים החדשים של איירומן?
טוב, אני חושב שזה כבר, אני אגיד פופוליסטי, לא יודע, זה דבר ראשון שקפצתי לראש, לא יודע, ככה, זה בערך, זה משהו, אתה יכול להגיד, אוקיי.
יש בעצם כמה חוקים חדשים, אני חלקם די מורפלים, אני מודה. אחד קשור ללכלוך, כאילו ליטרינג, אם נפל לך משהו, אם זרקת משהו, נפל לך משהו. אחד קשור לשינויים שאתה עושה באופן עצמאי באירובר, כאילו מה מותר בהקשר של פרינגים,
כל מיני מעטפות כאלה, יש כאלה היום שאחרי שראו כל מיני רוכבים בכירים כמו מגנוס ויאן, שרוכבים אירובר סגור כזה מלמטה, שכל מין סגור במעטפת למטה, יש כאלה שהתחילו לאלתר עם איזוליר בנד חבלה, את הסגירה הזאת, וכל מיני אלתורים כאלה, שכביכול, באמת, הם יכולים להיות מסוכנים, אם דבר כזה נפתח לך באמצע, לא יודע. אתה יודע, אלתורים.
כן. אז עוד פעם, חלק מהשינויים של 2024, אני עדיין לא לגמרי מבין אותם, חלק מהדברים די מורפלים, אבל... אתה יודע, איירומן מנסים להתמודד גם עם הנושא של הדרפטינג, ואתה יודע, מצד אחד למקצוענים, הם לא רוצים שזה יגמור את התחרות, כאילו, אם בן אדם עשה הדרפטינג וקיבל פנלטי, הם לא רוצים שהפנלטי הזה יכריע את התחרות, מצד שני, הם כן מנסים לייצר הרתעה, אז הם עדיין לא סגורים לעצמם איך
הם עושים את זה. ומצד שני, הם רוצים לעשות עוד כסף.
שזה אומר להביא הרבה מתחרים לתחרות. אתה יודע, החוק של הלכלוך, שפעם היה פסילה, והיום הוא פנלטי, אני חושב שיש בזה הרבה היגיון, וגם אז אני חושב שצריך לראות איך שופטים את זה בצורה הגיונית. אני מזכיר לך שבאליפות העולם האחרונה של הגברים בניס, ברנדן קרי זרק בקבוק מיד אחרי התחנת תזונה, כי עמד שם איזה מתנדב, הוא לא רצה לפגוע בו, והשופט נתן לו פנלטי. או אפילו פסל אותו, אני לא זוכר בדיוק, אבל זה היה שם...
אבל אני רוצה להגיד שזה גדול. לא נכון, אז זה מקרה קיצוני, אבל בוא נגיד תכלס, אנשים זורקים בקבוקים, הוא זורק בקבוק בגינה. אתה יודע, כל הרי אתה עובר בהרבה כפרים, או כל מיני מקומות כאלה, נדובר יותר על המקרים האלה של פשוט שאתה מחליט לזרוק זבל או ג'יילים, תעטיפות בטבע, או כל מיני דברים כאלה, שאני מבין, אני מתחבר לזה לגמרי, ולדעתי החוק הזה הוא תקין לחלוטין, בוא נגיד ככה.
כן, מצד שני, יכול ליפול לך משהו, יכול ליפול לך חטיפה מהכיס.
אז זהו, סיפור. יש לי חבר שזה קרה ברוט לפני כמה שנים. הוא בא לשתות מהבקבוק, היה שם בקבוקים של פאורבר כאלה, בא, אתה יודע, לנשוך את הפקק החוצה, ואז כל הפקק יצא. אוקיי? אז זהו, הבקבוק לא שם מישהו יותר. אז אין לך מה לעשות עם זה, הוא לקח וזרק את זה לצד. היה שופט מאחורה, בא והוציא כרטיס אדום. אוקיי? ואז זה ויכוחים, להסביר מה קרה, ואף אחד לא רוצה להגיע למצב הזה, אבל שוב, זה מצבים קיצוניים.
כן.
נכון? כן, אבל פה, אז מה שבעצם נכנס פה בחוק הזה, שעכשיו הם הולכים לעקוף את זה, קודם כל העניין הזה של האירוברים, שאסור אלתורים, אבל כמו שאמרת, אסור מין מעטפות אווירודינמיות כאלה, שזה אומר גם באירובר וגם אסור להכניס בקבוק לחליפה, כמו שרחבתי בהמבורג.
כן.
ואז פתאום אנחנו רואים את פטריק לנגן מקבל אופניים חדשות השבוע, שכבר החוקים, יש כבר החוקים נכנסו לתוקף, והוא מין, גם מין מחזיק בקבוק אחורי, עם מעטפת אווירודינמית כזאת. ואז
מרשימה מאוד.
מרשימה מאוד, מאוד מאוד. ואז באים שואלים אותו...
המתקן בקבוק נראה כמו סנפיר של סירה.
בדיוק. באים ושואלים אותו מה, איך כאילו במסגרת החוקים, איך אתה יכול לרכב עם זה. אז מסתבר שבחוקים יש סעיף שכותב שאם יצרן אופניים ייצר את החלק הזה, אז זה חוקי. שזה שוב פעם, אתה יודע, מה... אז מה אנחנו עושים פה בעצם?
ומכשיר את השרת, כאילו.
כן, כן. שמע, גם לפני זה אמרו, עם הבקבוק הזה בחליפה, גם לפני זה אסור מעטפות אווירודינמיות כאלה, אבל איך בעצם השאירו את זה בחוק? כי אמרו, אוקיי, יכול להיות שבן אדם צריך לשתות, ואם יש לו מים בבקבוק, אז כביכול הוא הולך לשתות מהבקבוק הזה, ולכן חוקי שהוא יחזיק על עצמו את הבקבוק הזה. אז כל מקום יש פה, אתה יודע, יש את המין פערים האלה, שאתה כן יכול להשתחל שם, אבל... תראה, אני, או שאתה יודע, כולם צריכים לעשות, ליישר קו, כל האיגודים והכל, שבכולם יהיה איסורים, אתה יודע, פשוט להיות עם הדברים האלה.
כן.
אתה לא יכול לחל, אתה יודע, חצי ככה, חצי ככה, זה כמו עם הנעליים גם. אוקיי, אז עכשיו, לא יודע, ביירונמן, תאסור לרוץ עם נעלי קרבון, אבל פה תאשר, או לנעלי קרבון מסוימות כן תאשר, אתה, לא יודע, אני, כל החוקים האלה נהיה לי סתם, זה משהו פופוליסטי שבא פשוט להראות כאילו הם באים לעשות משהו.
כן.
זה כמו עם העניין הזה של הדרפטינג, שהם מנסים כאילו להוריד, מנסים להכניס את הריינג'ר הזה עכשיו במקצוענים בסדר, אבל אני עדיין לא רואה שיש פה הרבה פעולות שכאילו באות להראות שמישהו עובד ועשה עבודה, אבל לא בטוח כמה היא אפקטיבית, בוא נגיד ככה.
כן, כן, מעניין. בוא נראה לאן זה ילך עם התחרויות השנה.
כן, כן.
מבחינת החוקים.
כן, בדיוק. טוב, אגב, אפרופו, אנחנו מדברים על הדברים האלה, האווירודינמיים. כתבת פה עוד משהו, ביגוד אווירודינמי בריצה.
כן.
מה זה?
שמע, זה, וואו, תפס אותי לפני איזה שבועיים. אני כבר לא זוכר אם ראיתי כתבה או סרטון או... שמע... כאילו זה מרגיש, איך לא חשבו על זה קודם, כי מסתבר שהרצים הטובים במהירויות הגבוהות, אתה יודע, אם אתה רץ 10 קמ"ש, פחות רלוונטי, אבל בוא ניקח מישהו שרץ
20
קמ"ש. יש לזה משמעות.
כן, אבל איך, אני אגיד לך למה אני מתקשה עם זה. תמיד אנחנו אומרים, שאתה מסתכל על אופניים, ובדרך כלל אומרים שבמהירויות הגבוהות מעל 35 קמ"ש, אתה כן יכול, האפקט הזה של האווירודינמי הוא יותר נכנס, יותר חזק, ושם אתה תצליח באמת להשיג פערים יותר משמעותיים מעל מהירויות מסוימות, בעזרת הציוד שיש. אז פה עדיין ה-20 קמ"ש, נראה לי...
אז אני אומר לך שבאופניים, ברגע שאתה מעל 15 קמ"ש, כבר יש חשיבות לאווירודינמיות, ובריצה, תחשוב שרצים טובים הם הרבה מעל 15 קמ"ש. ולכן... אומרים היום בדיעבד שאתה יודע, יכול להיות שיש כמה שיאים שהיו נשברים אם הרצים היו רצים עם בגדים יותר צמודים. למשל, טייצים במקום מכנסיים.
יש בגדים ממש מיוחדים לריצח שעכשיו שמייצרים שכאילו יותר אווירודינמיים?
לא ראיתי משהו כזה, אבל אפילו בוא ניקח חליפת רטלון מהמודל, מהדור החדש של השנים האחרונות, שזה חליפות צמודות עם...
שרוולים
בידיים, הם עד המרפא כאילו והכל. אני חושב שזה יכול להיות משמעותי. אתה יודע, בוא ניקח חליפות העולם באיש ברזל, שזה יכול להיות מוכרע על כמה שניות. זה יכול להיות פקטור.
שמע, זה מעניין.
שאם סנדרס, נגיד, יצטעם רץ עם מכנסיים וגופייה, שזה כאילו אומר שזה יותר נוח לו, ואני יכול להבין, יכול להיות שהוא מאבד על זה כמה שניות, בהשוואה ללנגה שרץ עם חליפת ריאטלון.
כן, כן.
אז אני חושב ש... בוא נגיד, אני לא אופתע אם בשנים הקרובות, אנחנו נראה את עולם הריצה הולך למקום הזה של האווירודינמיות. שוב, אני מדבר איתך על אנשים שמנצחים מרתון, או מנצחים איש ברזל. זה פחות רלוונטי למי שרץ כנראה, אתה יודע, 10-12 קמ"ש, כאילו. אני, אתה יודע, במהירויות הכפולות, כנראה שיש לזה משמעות. עכשיו עוד פעם, זה יכול להיות שווה כמה שניות במרתון.
שמע, זה מעניין, כי עד היום דמיינתי את זה יותר, אז ראינו בכל הסיים האלה של השעתיים, לרדת מהשעתיים, אז יש פייסרים שרצים במבנה מסוים של דרפטינג, נכון? שזה עוזר לך כאילו... אבל מבחינת ביגוד, שמע, אני צריך לראות נתונים יותר מדויקים כדי להשתכנע בעניין הזה, למרות שזה נשמע... כן, כי בכל יש לך פחות התנגדות לרוח, אבל בדרך כלל ההתנגדות לרוח היא שהוא פחות משמעותית בריצה, אבל שוב פעם, באמת בקצבים האלה אני יכול, אתה יודע, זה עושה שכל, כן?
שמע, הוא רץ נגיד תמיד עם שרבולי ידיים, כפצ'וגה.
נכון.
אני חושב שכל הריצות הוא רץ עם שרבולי ידיים. אני לא בטוח אם זה היה בשביל לחמם את הידיים, אני חושב שיכול להיות שזה היה משיקולים אווירודינמיים.
כן.
שמע, אנחנו יודעים שאתה יודע, שרבולי ידיים... צמודים, זה יותר טוב מאשר יד, נגיד, במיוחד אם יש עליה שערות, כאילו.
למרות שאתה אמרת לי, הבאת לי דוגמה, אני היה לי יום שישי סיפרתי
על אבנפול.
אבנפול, נכון?
שהוא טוען שהאור שלו יותר מהיר מהבדים. אלכס דאוסט, שעשה הרבה מבחני מנהרת רוח, שאל את אבנפול למה הוא עושה נגש עם שרבולים קצרים. בדרך כלל בנגש הם רוכבים שרבולים ארוכים. אז הוא אמר לו שהם בדקו מנהרת רוח והאור שלו יותר מהיר מהבדים.
שעה, זה מדהים. אתה יודע, אם היה לנו לאנשים הרגילים, לפחות, אתה יודע, את ההזדמנות הזאת, לבדוק כמה דברים, הייתי ממש ממש שמח, והייתי מוכן לתרום פה ככה סכום מכובד על דברים מסוימים, אבל לצערי אין לנו את האפשרות הזאת. יש אפשרות, אף אחד לא מנצל אותם, בוא נגיד ככה, בשביל שנוכל לעשות את זה.
כן.
ולסוע לאנגליה או גרמניה, זה פחות... אבל שמה, זה מעניין, ובוא נראה, אתה יודע, בוא נעקוב, עוד כמה שנים.
לגמרי.
יהיה מעניין ממש לראות. טוב, אחלה, נראה לי זהו להפרק, אז אם יש לכם שאלות, תשלחו לנו, אנחנו ננסה לענות עליהם כאן. והפודקאסט שלנו, כמו תמיד, זמין בכל הפלטפורמות הרגילות, ספוטיפיי, אייטיונס, וכמובן באתר שלנו בפייסבוק. אז יאללה, נתראה בפרק הבא.
ביי.